רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם החיילים את כל המידע הרלוונטי והחשוב עבורכם. ואנחנו כאן כי שמנו לנו למטרה לענות על נושאים שמטרידים את כל החיילים, את כל האוכלוסייה הזאת, וכמובן את בני משפחותיהם שמלווים אותם. ולכן בחרתי להביא היום לאולפן את דוקטור דני בלום, רב סרן במילואים, ששירת שנים בענף מיון רפואי, והיה אחראי על ועדות רפואיות בצהל, ועל המיון הרפואי ועל קביעת פרופיל. הוא הגיע לענות לנו על שאלות שחוזרות על עצמן בתחום הזה. אז צהריים טובים, דני.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהצטרפת.
תודה שהזמנתי.
דני, אני רוצה להתחיל בשאלה איך נקבע הפרופיל בצבא. לפעמים זה נראה כאילו זאת איזושהי תעלומה.
הרבה שואלים את זה והרבה סקרנים, בוודאי החבר'ה של לקראת הגיוס וגם ההורים. אני חייב להגיד שהבת שלי לאחרונה קיבלה צו ראשון, וזה פתאום מאוד מרגש.
פתאום זה קרוב.
כן, פתאום יורד לך הסימון שהנה היא גדלה. הפרופיל הוא בעצם חלק ממיון רפואי כללי שהצבא עושה לכל מלשב, ואני אדבר בלשון זכר, אבל זה נוגע גם ללשון נקבה אותו דבר. חלק מההליך המיון הכללי, יש גם את המיון הרפואי שקובע בעצם מה הקשירות של אותו מלשב, לאן הוא יכול להגיע בהתאם לתנאים הרפואיים שלו, ובמסגרת זה קובעים לו את הפרופיל.
אז זהו, זאת השאלה, איך זה נקבע? כי ממה שאני יודעת, אז שולחים לך איזשהו טופס, אומרים לך ללך לרופא המשפחה שהוא ימלא את זה, והטופס הזה אחר כך חוזר לרופא בלשכת הגיוס.
אז נסביר ככה, בוועדת הגיוס, בלשכת הגיוס, יושבת ועדה רפואית שמורכבת, זה נקרא ועדה, אבל למעשה יש שם רופא או רופאה. והוא צריך להתבסס על נתונים רפואיים. הנתונים הרפואיים בעצם ברובם נשווים ממה שהיה, כי אותו מלשב מגיע כמישהו שעברו לו 17 שנים קודם בחיים.
כן.
ואת המידע הזה רופא המשפחה, רופא הילדים אמור לספק במסגרת אותו
הטופס הזה.
אותו טופס. ואז אותו מרשה מגיע לוועדה הרפואית בלשכת הגיוס, הרופא שם עובר על השאלון, כמובן גם בודק את המלשב, ובסופו של דבר מסכם את הכל
לפרופיל. עכשיו פה אני רוצה לשאול אותך, הרי יושב שם איזשהו רופא שמטבע הדברים יכולה להיות לו הכשרה, לא יודעת, בתור רופא משפחה, או בתור, לא, לא יודעת, יש איזושהי הכשרה מסוימת של הרופאים בלשכת גיוס, או שזה יכול להיות כל רופא מכל התמחות?
הרופא יכול להיות מכל התמחות. ההתמחות שלו בנושא הזה, נקרא לזה כך, היא התמחות בעצם לקבוע פרופיל, ואני מניח שאחרי זאת נדבר מה זה בדיוק אומר, מה מהות הפרופיל. אבל התפקיד שלו הוא לתרגם את כל הנתונים הרפואיים לכדי המספר הזה שנקרא הפרופיל, ובזה בעצם ההסמכה הצבאית שלו, כי בהסמכה האזרחית שלנו כרופאים, אנחנו לא מוסמכים לדברים.
ברור, אבל מה שמטריד אותי זה, הרבה הורים פונים אליי ואומרים לי, תקשיבי, אני שלחתי את הילד עם מסמכים רפואיים א', ב', ג', חוץ מאותו טופס של הרופא משפחה, שהרופא משפחה ממלא. שלחתי אותו עם טופס, עם, לא יודעת, עם סיכום משפוז, שהוא שבר את הרגל והוא עכשיו בפיזיותרפיה. ברור שהרופא שיושב בלשכת גיוס, הוא לא בהכרח מומחה בתחום האורתופדיה. הוא יכול להיות, כמו שאמרת, רופא משפחה או רופא אור. או שאני שולחת אותו עם אלרגיה לאגוזים, והרופא הוא רופא אורתופד. אז איך הרופא שיושב שם בלשכת גיוס יודע לעשות את ההתאמות, או שהוא לא יודע, הוא שולח למישהו אחר? איך זה עובד?
אחד, יש את ספר הפרופילים שבו מוגדרים הקריטריונים. אז גם אם הוא לא בקיא אסמה, למשל, אז הוא רואה מה כתב רופא הריאות, מה היו הנתונים בבדיקת תפקודי הריאות, ולפי זה הוא רואה מה הפרופיל המתאים שספר הפרופילים הגדיר. הוא יכול גם כן, אם אין לו את התשובות המספקות, לבקש מאותו מלשב להביא חוות דעת נוספת, או חוות דעת של רופא מומחה באותו תחום, כדי שימליץ. כך הוא ידע בעצם מה המצב, ולפי זה הוא יתרגם על פי הקריטריונים של ספר הפרופילים, ויקבע את הפרופיל.
אוקיי, עכשיו, כשהוא שולח אותו לאיזושהי בדיקה כזאת או אחרת, זאת יכולה להיות בדיקה פרטית, או למומחה מטעם חיל הרפואה? איך זה עובד?
שתי אפשרויות קיימות. זה יכול להיות הרפואה הציבורית, הרפואה הפרטית, הרי בסופו של דבר, גם הסו-קולד רופאים צבאיים, המומחים, למעשה זה רופאים אזרחיים מומחים, אורתופד, שבאותו יום קיבל צו מילואים, ובאותו יום יושב במילואים ובודק חיילים, אבל המקצוע שלו כאורתופד הוא אותו מקצוע.
אוקיי. אני אשמח לקבל ממך איזושהי המלצה, בתור מי שמכיר את שיקול הדעת של הרופאים האלה. כשאני שולחת את הבן שלי המלשב לרופא בלשכת גיוס, אם אין שום בעיה רפואית, אז הטופס של הרופא משפחה הוא ריק והכל בסדר. בהנחה אבל שיש איזושהי בעיה, או שאיזשהו קושי, או אלרגיה, או אני לא יודעת מה. איזה מסמכים אתה ממליץ לשלוח עם המלשב ללשכת גיוס לרופא?
אם הבעיה היא ברמה פשוטה יותר, או ברמת המעקב, אם הוא היה אצל רופא הילדים, רופא המשפחה, לנסות לבקש ממנו שיפרט, ולא רק לפעמים הם כותבים רק כותרת שאסמה, אבל מה זה אומר, מה מידת החומרה וכולי, ואם היא לא מפורטת זה לא אומר כלום. אם יש נושאים שנדרש להם חוות דעת רופא מומחה, אז, או הילד היה במעקב לפני כן על פני השנים, אז כדאי להביא תיעוד לדברים האלה, וחוות דעת שרופא מומחה לאותו עניין, לבוא איתה אל הוועדה ולהציג בפניה, כי אז זה מקל את התהליך ומונע שליחה של המלשב עוד פעם וחזרה מחדש.
זה מונע לוך ושוב.
בדיוק.
אז אתה אומר בעצם, מעבר למסמך שהרופא ממלא, פירוט מדויק של מה הבעיה, לא להסתפק באיזושהי כותרת כמו אסתמה או רגישות, דברים כאלה. אני מניחה שגם יש חשיבות גדולה לכך שהמסמכים יהיו עדכניים, לא מסמכים מכשהילד היה בן 14.
בהחלט כדאי, ובוודאי גם אם הוא היה במעקב מגיל 14, אז אם יש תיעוד, או לפחות שאותו רופא יכתוב שהוא במעקב אצלי מגיל 14, והוא מכיר אותו, ולא שלפני 5 דקות הוא נחת אצלי, ואני על סמך מה שהוא מספר לי, אני כותב את מה שאני כותב.
ברור. עכשיו, ברגע שהרופא מקבל את המסמכים האלה, הרופא בלשכת גיוס, קובע את הפרופיל כמו שדיברנו, לפעמים יש תקלות, או שמצב רפואי משתנה. בטח אם אנחנו מתחילים את התהליך הזה בי"א ומתגייסים בסוף י"ב, איך אפשר לשנות את הפרופיל הרפואי, לעדכן אותו, להעלות אותו, להוריד אותו? מה התהליך?
קודם כל, קביעת הפרופיל שנקבע כרגע, זה לא חתונה קתולית. הוא תמיד בר שינוי, כי דבר ראשון, המצב הרפואי יכול להשתנות לטוב או לרע. מצב יכול להחמיר חלילה, או הלוואי ויותר טוב ולהשתפר. כך שהמצב שנכון לעכשיו, לאו דווקא נכון להמשך.
אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה?
זו נקודה אחת. נקודה נוספת היא, לפעמים שוכחים לכתוב משהו, לא מציינים משהו, ואז נזכרים בהמשך, ואז כדאי גם את זה להתקן. ונקודה שלישית היא, היא מצבים חדשים שיכולים להופיע בין הצו הראשון לגיוס, שזה לפעמים תקופת זמן של 1.5 שנה, ודברים יכולים לקרות תוך כדי. יש גם כן מלשבים שלפעמים מסתירים מידע, הם נורא שואפים לקורסים כאלה ואחרים.
כן, אנחנו מדבר על זה, על ההסתרת מידע.
התהליך הוא פשוט, לעדכן את לשכת הגיוס, לפנות אליה שוב, להגיד, יש לי עדכון על המצב הרפואי, הנה המסמכים שמתעדים את זה, בואו ותשקלו את הפרופיל שלי מחדש, האם זה אכן הפרופיל המתאים לי, או שצריך לשנות אותו.
ואז איך זה מתבצע? מזמנים שוב את המלשב? מסתפקים במסמכים הרפואיים? איך זה עובד?
זה תלוי כמובן במצב. עכשיו עם עידן הקורונה הנטייה יותר לעבודה מקוונת.
ברור.
לפעמים מספיק לעבור על המסמכים ולקבל את ההחלטה. ההחלטה אגב יכולה גם להיות שהמצב לא השתנה, או הפרופיל לא השתנה, והוא נשאר כמו שהוא. או שקובעים את הפרופיל מחדש בהתאם למצב.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו כאן זה שגם אם הגשתי ערעור או ביקשתי לשנות את הפרופיל, אז יכול להיות שהצבא יקבע פרופיל חדש בלי לזמן את המלשב שוב, רק על סמך המסמכים הרפואיים.
בעיקרון יכול להיות בהחלט.
אז מה בעצם מוביל לכך שיזמנו אותו שוב, אם הוא מבקש, אם, לא יודעת, הוא צריך להיבדק, איך זה עובד?
באופן עקרוני, ועדה רפואית היא תמיד בנוכחות.
אוקיי.
למעט מספר מקרים מפורטים שמונעים את, או לא מצריכים את הגעת אותו מלשב, אם לדוגמה הוא נכה בדרגה חמורה או פיגור חמור, אין טעם לזמן
לא,
אותו.
לא, אז אני מניחה גם שהוא פטור.
אבל כעיקרון הוועדות הן בנוכחות. בלשכת הגיוס לפעמים, בטח אם ביקשו עדכון והחייל שולח אותו, המלשב שולח אותו, לא תמיד צריך לזמן אותו שוב כדי לקבל את ההחלטה.
אוקיי.
לעצם הרי הוא היה כבר בפעם הראשונה.
לא, אבל אם הוא היה בפעם הראשונה והכל היה טוב, ועכשיו הוא מעדכן שהוא שבר את הרגל והוא בגבס, אז אני מניחה שצריך לראות אותו, או שלא.
אז לפעמים הרי מי שראה אותו ומי שמומחה לזה זה האורתופד או רופא למקצוע אחר שהיה צריך, והוא כתב את חוות דעתו ומספיק להסתמך עליה.
אוקיי.
לגבי חיילים זה קצת שונה, שם תמיד הוועדה הייתה היא בנוכחות. עכשיו בעידן הקורונה שינו מעט שאם הוא מסכים אז יכול להערך טלפונית, או חותם שהוא מסכים, אבל כעיקרון כל ועדה היא בנוכחות.
אוקיי, עכשיו, בוועדה הזאת שבה אנחנו בערעור או בשינוי או בעדכון הפרופיל, מה בעצם, בוא תתאר לנו קצת מה קורה בחדר. שוב זה רופא אחד או שפה כבר יש ועדה?
כעיקרון, בוועדה יש רופא אחד, למעט ועדות מיוחדות בהם יושבים שניים או שלושה רופאים, אבל זה ועדות מיוחדות שנוגעות יותר לענייני כשירות או אי-כשירות. אבל בשאר יש רופא אחד ששוב עובר על המסמכים, מתשאל את החייל, את המלשה ב...
זאת אומרת שגם בערעור בעצם זה אותו דבר. וכמו שאתה אומר, יש בעצם שואלים את החייל שאלות, הם מדברים איתו, פונים אליו, או שמזמנים אותו רק בשביל, לא יודעת...
לפעמים מספיק מה שהופיע במסמך, אני חייב יותר מדי מה לשאול שאלות. לפעמים אתה כן רוצה לשאול שאלות, עברות, להבין את חומרת המצב, איך זה בא לידי ביטוי ביומיום, כי לא תמיד הרופא מפורט את כל הדברים האלה.
אוקיי. עכשיו, שאלה שמאוד מאוד מטרידה הרבה פעמים את הילדים, כי הם עוד בשלב המלשביות הם ילדים, אפשר לבוא עם הורה לוועדה הזאת? אפשר לבוא עם עורך דין לוועדה הזאת? זה מלחיץ אותם, הם לא יודעים מה להגיד, הם לא יודעים לתאר אפילו את המצב הרבה פעמים, הם מבולבלים.
לצו הראשון הם מגיעים בלי הורים.
נכון.
כאשר יש ועדה רפואית לגבי קביעת כשירות לשירות בכלל, קרי פרופיל 21, אז כן רשאים להביא הורים.
אוקיי. ולגבי העלאת פרופיל או הורדת פרופיל?
כל עוד זה בתחום הכשירות, אין, יכול להיות שאפשר לבקש פרטנית, אבל כעיקרון ההורים לא מגיעים. לגבי עורך דין, ודאי שאין צורך, כי זה לא הליך משפטי, זה הליך רפואי גרידה, ועורך דין כאן לא יעלה ולא יוריד. וגם מלווים אחרים, כלומר המלשב מביא את המסמכים, מה הוא נבדק, ועל סמך זה קובעים.
בוא נדבר רגע על הוועדות המיוחדות, ששם הבנתי, מה זה ועדות מיוחדות? בוא תסביר.
ועדה מיוחדת היא למשל לקביעת פרופיל 24-21, כאשר... עוד לא דיברנו בכלל על הפרופילים עצמם.
אז רק נגיד פרופיל 21 ו-24, בוא תגיד מה הם.
פרופיל 24 ו-21 הם בתחום האי-כשירות לשירות בכלל. 24 זה אי-כשירות זמנית, ו-21 היא אי-כשירות קבועה. בוועדה הרפואית הזאת, אז כן נמצאים עם שני רופאים כדי לקבל את ההחלטה, והיא כמובן בנוכחות החייל, המלשב. אם הוא רוצה להביא את ההורים שלו מוזמן. זו ועדה רפואית מיוחדת שנמצאת בלשכת הגיוס.
וזאת ועדה שבדרך כלל מתבצעת בנוכחותו, אלא אם כן הוא מחליט שהוא לא רוצה או משהו כזה.
למעט מקרים, לא, זה לא תלוי ברצון, אבל למעט מקרים מפורטים...
אם הוא חותם שהוא מעוניין שהוועדה תתקיים שלא בנוכחותו?
זה לא נתון לבחירתו.
אוקיי.
אבל כמו שאמרתי, המקרים של פיגור קשה, נכות קשה, זה מובן מאליו, אבל...
חריגים.
זה גם המקרים שצריכים את ה-21, אבל לא, הם נערכים שלא בנוכחות. לגבי שאר המקרים, כמו סקרת לדוגמה, מחלה דלקתית של המעי, זה תמיד בנוכחות, ושם יש שני רופאים.
כשמה החשיבות של הנוכחות בראייתכם הרפואית?
כי יש פה בכל זאת קביעה ואמירה, וגם כדי שהוא ידע מה החליטו, ולא שיגיד שאיזה ועדה במחשכים ישבה וקבעה לו מאחורי הגב שהוא לא קשיר או שהוא כן קשיר.
אבל ועדה ישבה במחשכים וקבעה שהוא 45 או 72 או 97.
היא לא ישבה במחשכים, היא ישבה עם החייל, עם המלשב, הוא היה בלשכת הגיוס בצבא.
ואחר כך אם הרערתי, אמרת שהרבה פעמים זה על סמך המסמכים והוא לא חייב לבוא. אז יכול להיות שכבר היו דברים במחשכים.
אבל היית שם, ואחרי זה, אז התקנת את המסמכים.
את הפרופיל, אוקיי.
אבל זה עדיין נערך בנוכחות, על מנת שיתרה מכך, כשהוועדות עוד היו נערכות בצורה ידנית, אז תמיד גם החתימו את החייל, והיום זה מופיע שורה במחשב שהוא... נכח, ואתה מסמן את ה-V שמה כדי להראות שהוועדה הייתה בנוכחותו.
כן. אוקיי. אני רוצה ללכת איתך לסוג מסוים של קביעת פרופיל, וזה לגבי ילדים שאנחנו יותר ויותר מודעים לקושי הזה, עם אלרגיות. יש אלרגיות שהם, כמו שדיברנו, סוג של אסתמה קצת פחות, שעם זה אפשר להסתדר, ויש אלרגיות שהם מסכנות חיים, וכבר גם שמענו למרבה הצער על אירועי פטירה בצבא. והדברים האלה לפעמים הם מאוד, מאוד פלואידים. איך קובעים מי יכול לשרת עם איזו אלרגיה? איך מתמודדים עם הקושי הזה?
אז כמו שאמרת נכון, לאלרגיה יש טווח רחב החל מטווח קל ולא מיידי, ועד לטווח הקשה של תגובה מיידית לחשיפה למשל לאוכל מסוים, כולל סכנת חיים וכאלה שאפילו נפטרו, והמקרים לצערנו ידועים.
נכון.
ולפי זה ספר הפרופילים גם מדרג את חומרת האלרגיה, תלוי במה היא באה לידי ביטוי, האם זה חומר שניתן להימנע ממנו או שלא. אם זה למשל אגוזים ואתה לא אוכל אגוזים, אתה יודע שאתה לא אוכל אגוזים ואז אתה לא נחשף לזה. מצד שני, יכול להיות שמספיק שחבר שלך יביא לך איזשהו חטיף.
אבל זה לא ניתן, ולכן השאלה איך הצבא מתמודד עם זה.
או שיש גם מקרים שהאלרגיה לא ידועה. למרות הטסטים לא הצליחו למצוא מה הגורם, בכל זאת היה אירוע שסיכן חיים. אז בשקלול של כל הדברים האלה ספר הפרופילים מדרג, ובמידה וזה מצב שכן מסכן חיים, אז כמובן השיבוץ יהיה במקום מרכזי, קרוב למקום שיכול לתת מענה רפואי מיידי.
זאת אומרת, מה שאתה אומר פה זה שקודם כל גם אלרגיה מסכנת חיים, היא לא בהכרח אומרת פטור. אפשר?
ממש לא. אוקיי. הרי אותו מלשב גם יחיה את חייו בעזרת השם אחרי זה. אבל הוא כן יכול לשרת במקום שיש בו מענה רפואי מיידי. הוא לא ישרת באיזשהו בסיס סגור נידח אי שם, שעד שיגיע לשם בכלל מישהו, זה יהיה הרבה מאוחר מדי.
כן.
אז הוא כן בר שירות.
אז בעיקרון כמובן, הכלל הוא שגם עם אלרגיות מסכנות חיים אפשר לשרת במקרים המתאימים.
כן, הכל בהתאם לתגובה, מה מסכן חיים, האם אופי התגובה, האם אותו מאכל, האם הוא בר מניעה מחשפות אליו או שלא.
מה קורה במקרים שבהם, סתם, הייתה לי לקוחה בעבר, שהייתה לה איזושהי אלרגיה, וממש בגיל מאוד קטן היא חטפה את זה, וההלם או התגובה הייתה כל כך קשה, שזה היה סוג של, זאת אומרת, מאותה נקודה היא הייתה בהימנעות טוטלית. ואז הרבה פעמים ספר הפרופילים מדבר על האם הייתה בשנתיים האחרונות או בחמש שנים האחרונות תגובה קריטית. אז אם היא הצליחה להימנע באזרחות, ואין לה, לא הייתה לה תגובה כי היא נמנעה. השאלה איך מתייחסים למצב שבו הבן אדם מאוד מאוד שומר, ובצבא יכול להיות ש... אתה יודע? מחר מחרתיים, כמו שאתה אומר, הם בטעות יחשפו או יריחו או זה.
אז זה כמובן כל מקרה לגופו, עד כמה אותו מאכל או אותו צמח או אותו אלרגן הוא בר מניעה וניתן להימנע ממנו. ולתחום יש גם כן ראש תחום אלרגיה בצבא, רופאה מומחית לאלרגיה ש... פונים אליה ומתייעצים איתה, והיא מקבלת את ההחלטות, ובעצם גם לגבי הפרופיל, והיא בעצם מחליטה...
היא הגורם המוסמך בנושא בדיוק, הזה של האלרגיות.
למה...
עכשיו, המערכת הצבאית מהיכרותך, היא מותאמת, לצורך העניין, יש חייל שעכשיו הוא אלרגי לאגוזים. לקחנו את הדוגמה של האגוזים, נמשיך איתה. ואתה יודע, טירונות זה טירונות, כולם עושים אותו דבר, כולם, אתה יודע, זה התחלה, ההתחלה היא תמיד אותה התחלה, ובסיסי הטירונות הם אף פעם לא בתוך העיר תל אביב. איך מתמודדים עם הקושי הזה?
אחד בכל בסיס טירונות קיימת מרפאה עם רופא, עד כמה שאני יודע, 24/7, 365 ימים בשנה, אז יש מענה רפואי מיידי. שתיים, תלוי גם מובן איזו טירונות זו, אם זו רמת אלרגיה שעד כדי כך מסכנת חיים, בדרך כלל זה תהיה טירונות 0-2, הטירונות הבסיסית הצהלית, שהיא לא באיזשהו חור נידח, ואז זה אפשרי, וגם התקופה היא סך הכל קצרה.
כן. אנחנו נעשה הפסקה לשמוע שיר, ואז נתייחס גם לשאלות שקיבלנו מהמאזינים. אז בנזין, משמרת לילה.
Even better.
אז אנחנו ממשיכים בנושא שלנו. אולי נחזור טיפה אחורה ונדבר על מה ההבדל בין פרופיל לסעיף ליקוי. נעשה אז... רגע סדר ואז נתייחס לשאלות.
אז כדי להסביר קצת לאנשים, בעצם מי שמשבץ בצבא ואחראי למיון של האנשים הם גורמי כוח אדם. אין להם כעיקרון שום הסמכה ושום הבנה ברפואה. ואם יבוא אליהם מלשב או חייל ויגיד שיש לו בעיה רפואית, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. נוצרה השיטה של בעצם לתרגם את המצבים הרפואיים למספרים, ועל פי המספרים האלה, קצין המיון או קצין השלישות יודע בעצם איך לשבץ את אותו מלשב או אותו חייל. ולכן קבעו בעצם, יש שבע מדרגה אחת, שבע מדרגות, של כשירויות שבהתאם להן קצין המיון משבץ.
זאת אומרת
וזה
שיכול...
וזה הפרופיל.
אוקיי.
Okay. זה המספר הכללי, אבל על המספר הזה יכול להיות אחד עם בעיה אורתופדית, אחד עם בעיית ראות, אחד עם בעיית מערכת העיכול או ראייה.
זאת אומרת שפרופיל 72 יכול להיות עם כל מיני סוגים של בעיות, וכולם יהיו 72.
בדיוק.
וסעיף הליקוי?
סעיף הליקוי למעשה הוא תרגום מספרי של אותה בעיה ספציפית.
אוקיי.
ש... ויכולות להיות מספר בעיות, כלומר מספר סעיפי ליקוי, אבל הסעיף ליקוי בעל החומרה הגבוהה ביותר הוא זה שקובע למעשה את הפרופיל. כלומר, יכולים להיות גם שבעה סעיפי ליקוי ברמת 97, זה ישאיר את, את הפרופיל על 97. אבל מספיק שאחד מהם יהיה ברמת חומרה של 72, זה יורד את כל הפרופיל ל-72. ובהתאם לזה יקבע שיבוץ והמגבלות.
הבנתי.
עוד משהו כן. קטן להגיד בנושא? לפעמים יש מצבים רפואיים שהם לא בהכרח מסכנים את החייל או משפיעים עליו, כלומר לא התפקיד עלול לפגוע בו, אלא המצב הרפואי עלול להיפגע כתוצאה, התפקיד עלול להיפגע מהמצב הרפואי.
למשל?
למשל זה עיוורון צבעים. עם עיוורון צבעים אתה יכול לטפס על האברסט, לצלול ולחיות עד 120 בשמחה, אבל זה עלול לפגוע בכמה מקצועות, למשל מקצועות של חשמלאות. אם תחבר חוטים לא בצבעים הנכונים, זה עלול להביא גם לאסון. ראיית עומק בטייס וכדומה. אז לפעמים גם אם... הילד יגיד, אני בריא, אני שמשון הגיבור והכל טוב ויפה, אני מטפס על האברסט בחמש דקות. זה לא אומר כלום, כי לאותו מקצוע ספציפי,
אז פה תהיה הורדה של הפרופיל? נגיד עיוורון צבעים, זו דוגמה מצוינת.
עיוורון צבעים יכול להוריד פרופיל לרמה של, אתה עדיין תהיה קשיר להיות לוחם, אבל לא לדוגמה מקצועות מסוימים של הלוחמה.
הבנתי. שאלה נוספת ששאלו אותנו, נוגעת למתח הזה שבין קביעת הפרופיל לבין הרצון להתמיין לתפקידים. ברור שיש קורלציה בין היכולת להתמודד לתפקיד מסוים לבין הפרופיל, והרבה פעמים, כמו שאמרת, קבעו לי פרופיל, אבל, או, סליחה, עוד לא נקבע לי פרופיל, כי מחכים לבדיקה כזאת ולבדיקה אחרת, והבדיקות אנחנו יודעים, יש תורים וכו' וכו'. מה עושים? מצד אחד אני רוצה כבר שיהיה לי פרופיל כי אני רוצה להתמיין, כי אחרת אני אפספס, ומצד שני אין לי בדיקה.
אכן בעייתי, כי הוועדה הרפואית צריכה להתבסס על נתונים כדי לקבע את הפרופיל המתאים. ואם הם לא קיימים, היא לא יכולה לקבע את הפרופיל, ואם הפרופיל לא נקבע, אז
אתה עוד לא יכול להתמיין.
ואז יש פה פלונטר, אבל אין לזה מענה בעצם, כי צריך לחכות לקביעת הפרופיל המתאים כדי שתוכל להתמיין.
אז מפה אני רוצה לקחת אותך לשאלה של, בוא נניח אני צריכה עכשיו לעשות בדיקה מסוימת, והבדיקה תהיה בעוד חודשיים, כי אלה התורים. אפשר להגיד ללשכת גיוס, אני מוותר על הבדיקה הזאת, תקבעו לי את הפרופיל ככה, כי אני רוצה להתמיין?
אחד, זה תלוי במקרה לגופו, אבל אם הבדיקה היא קריטית לצורך קביעת הפרופיל, ואם מדובר במשהו שאולי עלול, אתה עלול להיפגע ממנו בשירות הצבאי, אז עם כל הרצון הטוב שאתה מוכן לוותר, אי אפשר יהיה לוותר.
אוקיי. ואז מה קורה אם אני הולכת לקיצוניות השנייה, ואני אומרת, אוקיי, אז אני לא מדווחת על זה. אפרופו שיחתנו מקודם על הסתרת מידע. אני לא מדווחת על זה, ובוא נתקדם, מה שנקרא. תקבעו לי פרופיל, נעשה מיונים, ו... איך מתייחסת לזה המערכת הצבאית, לנושא הזה?
יש פה איזושהי אמביוולנטיות. מה שאתה לא מדווח, אנחנו לא יודעים, ואז אנחנו לא יכולים להתייחס לזה. Mm-hmm. כל עוד זה לא דווח וכל עוד זה לא נודע.
ואז כשזה נודע בדיעבד?
ואז כשזה נודע, היו שיקולים בזמנו, ויכול להיות שעדיין מדי פעם עולים, האם כן להניש, נגיד, חייל או מלשב על זה שהוא לא דיווח, כי בעצם על פי החוק הוא חייב לדווח, או שלא. Okay. ההחלטה כמובן הייתה שלא מענישים, אלא פשוט קובעים את הפרופיל בהתאם למה שהוא דיווח.
השאלה היא, האם יש איזושהי חשדנות לגבי מה שמתגלה באיחור? כי כאילו איפה היית עד עכשיו אם זו באמת בעיה כל כך אקוטית?
חשדנות אולי יש, לא בהיבט דווקא של אתה בטח רמאי בוא תוכיח שאתה צודק, אלא אם הבעיה עלתה רק כרגע, השאלה היא מה מהימנות התלונה. לכן תיעוד קודם בהחלט מוסיף למהימנות של זה. גם כן התחקור הרפואי, לא תחקור, אלא השאלות הרפואיות עוזרות להבין את המהימנות. מעבר לזה, כמובן, יש מצבים שלפעמים קורים כאן ועכשיו, אז אין מה לעשות.
אבל כן, לא, אני לא מדברת
על... בהתייחס,
על משהו שמשתנה, אני מדברת
עכשיו,
על משהו ש...
אם את באה ומעלה עכשיו איזושהי בעיה שנורא הפריעה לך, והיא ממש שאת טוענת שהיא קריטית, ואת לא מסוגלת להיות לצורך העניין לוחמת, ואת חייבים להוריד לך את הפרופיל, אז אם היא כל כך הפריעה לך, איפה היית עד עכשיו? למי פנית, איזה בדיקות עשית, לא עשית כלום, אז איך זה כל כך הפריע לך ולא עשית כלום? כלומר, זה שאלות שנשאלות.
שנשאלות, ברור. עוד שאלה שככה יכולה אולי לפתור את האמביוולנטיות הזאת של ההסתרה. למה אין מצב שבו יש ויתור סודיות רפואית? המלשב חותם על ויתור סודיות רפואית, ולשכת... קופת החולים הרלוונטית מעבירה את כל המידע, ואז אין את הנושא הזה של הסתרה, לא הסתרה. למה זה לא... המידע הרפואי לא עובר ככה?
אחד, יש פה כמה דברים. אחד זה העניין הטכני של העברת מידע, וגם בין קופות החולים התיק הרפואי לא עובר, כי זה מערכות שונות, ויש...
זה עניין טכני, אתה אומר.
פיתחו עם הזמן עם מערכת שנקראת אופק, ש... אמורה לתקשר בין המערכות. קודם המציאו את הגלגלים, ואז ניסו לחפש מה יחבר ביניהם. זה עניין אחד. דבר שני, אין אפשרות טכנית לעבור על תיק רפואי, על כל ביקור על נזלת ואפצ'י, שהילד עשה במהלך כל שנותיו. ולכן בעצם יש את השאלון הרפואי שרופא המשפחה ממלא. וזה תפקידו, פשוט לסכם את הדברים ולהעלות את הנקודות הקריטיות. שאלון הוא גם שאלון מפורט לפי נושאים, בנקודות רפואיות, אז הרופא אמור לענות עליהם עניינית.
אמור גם לעלות על הסוגיות. נתקלתם במקרים שבהם הרופא פשוט לא באמת מבין מה המשמעות של הטופס הזה? נראה לי שזה משהו שכמעט ולא יכול לקרות במדינה שלנו.
רופא
המשפחה, כן, שככה ממלא את הטופס כלאחר יד.
הרבה פעמים אכן זה כך, שכמו שאת אומרת, שזה ממולא ברמת הכותרת בלבד, כמו שאמרתי, למשל אסמה או משהו כזה, בלי לפרט יותר מדי, ואז נאלצים לבקש פירוט בהתאם.
פירוט יתר. ופה באמת החשיבות של ההורה או המלשב שמגיע עם הטופס להסתכל טוב מה כתוב שם.
כן, ואם לא, אז הוועדה הרפואית כבר תכתוב מכתב לרופא בו, היא תבקש את מה שהיא רוצה, אבל אם רוצים לחסוך את זה, אז אפשר להתמקד בזה קודם.
כן, צריך לשים לב מה מביאים. אז אנחנו נשמע עכשיו את קרן פלס, באת לי פתאום, ואז נהיה עם סגן אלוף דוקטור רן ינוביץ', שיסביר לנו על... 7 שעות שינה ולמה זה חשוב בצבא.
והעיר שקטה והשמיים התכסו בה עד התהום זו כמעט הייתה שעת בין הארבעים של חיי אבל את באת לי פתאום באת אליי פתאום ואמרת לי בואי אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמוך לתמימות כמוני כמעט שקעתי אבל התחלתי במסע שלי עד כאן אין חרטות כי היה מעונן וכבר כמעט נגמלתי מלחלום אבל את באת לי פתאום באת אליי פתאום ואמרת לי
צהריים טובים לדוקטור רן ינוביץ'.
צהריים טובים, אולי.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
אז אנחנו נציג אותך ונאמר שאתה רען פיזיולוגיה בחיל הרפואה, ונציין שאנחנו מעלים אותך לשידור לאור העובדה שלפני חודש, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, שונתה פקודה שנוגעת לשעות שינה, ובעוד שבמשך שנים הכרנו את זה שיש שש שעות שינה, לפתע זה שונה וזה שבע. אז אני אשמח שתסביר לנו רגע אחד למה, מה קרה.
אוקיי, בשמחה רבה, רק הסתגות שונה לא לפתע, אלא מדובר באמת על תהליך די ממושך וארוך, עבודה מקצועית עם שותפים שהם שותפים לגורמים מקצועיים רבים בכלל צה"ל, גם בחיל הרפואה, גם מחלקת הבטיחות דברי היבשה, מחלקת הלוטו וחתיקה לפיתות, גורמים נוספים, ולמה? אז באמת הביטוי, כמו שאמרת, שש שעות, או הביטוי הצבאי שש שעות מתקליות, כמו שכולם אוהבים לשנה, משתמש אצל רבים, אבל לאחרונה, הספרות המדעית, גורמי המלצות ארגוני שינה בינלאומיים, יצאו במכתבי עמדה ובניירות עמדה שמבוססי ידע מן הסתם במחקרים רבים בהמלצות חד משמעיות על 7 עד 9 שעות שינה כאשר
7 עד 9? וואו
7 עד 9 לאוכלוסייה בגיל 18 ומעלה
אוקיי
ולא יכולנו להישאר אדישים כי ארגון שכל הזמן מנסה להשתפר וללמוד כל הזמן באמת החלטנו שהגיע הזמן לבצע את ההתאמות במיוחד בדגש כך שפקודת השינה הקודמת נכתבה לפני 135 שנה, באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, ובהחלט הגיע הזמן ליישר קו מקצועי עם ההנחיות המעודכנות.
אוקיי, אז הוחלט שמתקנים את הפקודה. בוא תגיד לנו בקווים כלליים חוץ מזה שזה לא שש אלא שבע, מה עוד קובעת הפקודה, מה החידושים בה, כדי שנדע?
אוקיי, אז הבסיס של הפקודה היא מתן שינה סדורה לחיילים. ומה זאת אומרת שינה סדורה? שינה סדורה תהיה כזו, כאשר מתקיימים מספר תנאים. הראשון, היטב שלה יהיה לפחות שבע שעות שינה נטו. התנאי השני, שתהיה שינה רצופה. שתהיה עדפה לשעות הלילה, זאת אומרת שתהיה איפשהו בטווח בין 10 בלילה ל-6 לפנות בוקר, ובתנאי שינה הולמים, כלומר מקום לינה מוגדר, חשוך ומידת האפשר שקט.
אוקיי, אז דיברנו על מה זה שינה איכותית, פחות או יותר. אני מניחה אבל שיש גם, אתה יודע, יש את המציאות, ובמציאות יש משמרות ויש תורנויות, איך הפקודה מתייחסת לזה?
באמת, לכן הפקודה מוסיפה גם מעבר לכך שהגדיר מהי שינה סדורה או מהי שינה מומלצת מבחינה בריאותית, על מנת שחיילים באמת יוכלו לתפקד בצורה מיטבית, היא גם מאפשרת חריגות כאלה ואחרות בשבע שעות השינה, לאור אותם אילוצים שאת אומרת. ומה זאת אומרת, ניתן מספר דוגמאות. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על שמירה, פעולה בסיסית שמתקיימת רמה כמעט יומיומית ביחידות.
ברור.
אנחנו מדברים על טווחי שמירה מסוימים, שבעקבותם צריך לתת לחיילים להשלים את שבע שעות השינה, זאת אומרת, אם הייתה שמירה של חצי שעה בלילה, אז לוודא את ההשלמה הזו לשבע שעות בסיום אותו לילה, אבל גם בהינתן מצבים מסוימים שלא ניתן להשלים את שעות השינה, זה מאפשר למפקדים להחריג, ובנשך יום או יומיים, גם שחיילים לא ישנו במשך שבע שעות, וגם זה בסדר. אבל הפקודה קובעת כללים מאוד מאוד ברורים, מהם החריגות שאפשר, מי הדרגה, הסמכות הבחירה שמאשרת את החריגות, ומה המשך שלה. וכמובן, בהנחה והייתה חריגה, אם צריך להשלים כן או לא, ואיך מתבצעות ההשלמות.
אבל זה טוב, אתה יודע, לשמירת לילה או לשמירה בסוף שבוע. מה קורה אם אני עכשיו בשבוע הגנש, לא יודעת, הגנת יישובים, ואני באופן קבוע שומרת בין חצות לארבע לפנות בוקר, אז אני בהכרח לא אשן בשעות הלילה, כמו שתיארת, במשך שבוע, לא במשך יום או יומיים. יש החרגה גם לפעילות כזאת?
נכון, אנחנו מדברים על תעסוקות מבצעיות, אנחנו מדברים על אימונים ותרגילים, בין אם סדרות הכשרה וסדרות אימון, אנחנו מפרידים בין צורך מבצעי לבין אימונים.
אוקיי.
והדגש הוא שאכן ניתן להחריג, אבל גם להחרגה הזאת יש גבולות גזרה. זאת אומרת, לא כל מפקד יכול להחריג, ולא כל מפקד יכול להחליט על משך שהוא רוצה, אלא היא מאוד מאוד מוגנת, ההחרגה בפקודות וגם למשך כמה זמן.
אוקיי. יש התייחסות לאוכלוסיות מיוחדות מעבר ללוחמים או לא לוחמים, למשל נהג. אני מניחה ששם ההקפדה צריכה להיות, או נהג אפילו, הייתי אומרת יותר מזה, נהג מסע או נהג רכב כבד מסוג כזה או אחר, אני מניחה ששם ההקפדה צריכה להיות עוד יותר גדולה. יש התייחסות לאוכלוסיות האלה?
בוודאי כן, אוכלוסיית הנהגים היא חורגה בכך בפקודה שאין אפשרות לחריגה ממתן שינה סדורה לנהגים.
אוקיי.
ונהג שלא ישן את השינה הסדורה כמתבקש בפקודה, פשוט לא יעלה להגה.
אוקיי.
נמצא קשר ישיר בין עייפות לתאונות דרכים, זה לא המצאה, וזה משהו שכבר המון המון שנים, וכמו שאנחנו יודעים גם על הקשר בין שינה ועייפות, זאת אומרת, חסך שינה ועייפות לתאונות דרכים, כך יש לנו הלימה בין חסך שינה לתאונות באימונים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שככה, אתה יודע, היא שאלה מעניינת. אפשר להתרגל לחוסר שינה? זאת אומרת, אם אני אתאמן מספיק, אני אוכל לישון רק 4 שעות, ואולי יהיה להיות יותר אפקטיבית ולעשות יותר דברים בשעות הערות שלי?
אז קודם כל זו שאלה קצת, עם התשובה קצת מורכבת ומתחכמת, אבל בוא נגיד לך, ישנם טיפוסי שינה. לא כל יש שונות בין האנשים. יש אנשים שהם יותר טיפוסי יום, שמתפקדים בצורה טובה יותר במהלך שעות היממה, ויש מה שנקרא ינשופי לילה, שהם יכולים לסחוב עד לשעות הלילה הקטנות, ואחר כך להתעורר, ואם נעיר אותם מוקדם, הם כמעט ולא יתפקדו. ולכן זה צריך להיות מאוד מאוד בזהירות ובמפורה. מה שכן, אין מה שנקרא בספרות המדעית, או ידוע בנק שינה. הגוף לא יכול לאגור מבחינת מצווה פיזיולוגית שעות שינה, או חסך בשעות שינה, ולהחזיר אותם לאחר שבוע או שבועיים. בשלב מסוים הגוף יקרוס, זה צורך פיזיולוגי. שינה היא צורך פיזיולוגי לקיום, ויש לה השפעה על כל התהליכים, תהליכים הורמונליים, תהליכי גדילה, חילוף החומרים, ערנות, זיכרון, בכל חריגה או פגיעה בשעות האלה, זאת אומרת, השריית מצב של חסך שינה, בהכרח תוביל לפגיעה כזו או אחרת בתפקודים של הרגל.
אוקיי. עכשיו, דיברת על זה שבעצם המחקרים מראים שמגיל 18 עד גיל 60 ומשהו, אם אני זוכרת נכון, אז יש צורך ב-7 עד 10 שעות שינה. יש איזושהי התפלגות, אפרופו העובדה שאני מניחה שבגיל 18 עוד יש התפתחות כלשהי של הגוף, גדילה, צמיחה, ואחרי זה קצת פחות. זאת אומרת, בגיל צעיר יותר אולי נדרשות יותר שעות, ואחר כך ככל שמתבגרים פחות, או כן, שאין דבר
כן,
כזה?
כן, בהחלט כן. הקאט אוף פוינט הוא לתוך העניין עד גיל 18, כבערך 8 עד 9 שעות שינה, גיל 18 עד גיל, כמו שאמרת, 64, אנחנו מדברים, נכון שזה נשמע צפח רחב,
נכון, זה
כולנו נכנסים פחות או יותר לאותו סל, שבין 7 ל-9, לא 10, 7 ל-9, כשהשינה אידאית, וכן ראו שבגיל 65 ועלה, גם 7 עד 8. אבל שוב, כאן מדבר על אורחות חיים, הסתגלות, בכל מקרה אנחנו צריכים את ה-7 שעות מינימום, לא משנה באיזה גיל.
אוקיי, עכשיו, התחלנו בזה שהפקודה למעשה שונתה ממש לפני חודש, אבל אני מבינה שההטמעה שלה איכשהו החלה לפני שהפקודה ממש שונתה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו ראינו שהעבודה על עדכון הפקודה לוקח מעט זמן מהסיבה הפשוטה שהיא מסתנכרנת עם הרבה הוראות אחרות, פקודות מכה לנהגים, לשמירה, לתפקידים מסוימים, פקודות הוראות מקצועיות של בטיחות, של רפואה, ובמקביל נעשו עדכונים גם של הוראות הללו, כזאת שאנחנו רוצים שיהיו סתירות בין ההוראות השונות.
כן.
ולכן, במקביל לעבודה הזו, כבר לפני 4 שנים, דרך מפקד זרוע היבשה דאז, יצאה הוראת שעה, שבכל האימונים וההכשרות, שזו למעשה התקופה הרגישה ביותר, מצד הצורך הפיזולוגי בשינה ובערנות, אנחנו כבר אז התמנו את 7 שעות השינה נטו. ולכן אם היום נסובב בין הבסיסים ונשאל את החיילים מה דעתכם על פקודת המטכ"ל החדשה, הוראת השינה החדשה, סביר להניח שרובן יגידו שהם כבר בפועל ישנים את שעות השינה האלו, בוודאי בתקופת ההכשרה והאימונים שלהם.
הבנתי. מצוין. אז סגן אלוף דוקטור רן ינוביץ', תודה רבה על השיחה ועל הבהרות, ואנחנו נמשיך. תודה. אני רוצה, דני, מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה כל הזמן פוגש חיילים ושומע סיפורים, יש איזה אנקדוטות מצחיקות שאתה נתקל בהם מדי פעם, או שנתקלת בהם?
במסגרת העיסוק בפרופילים, אז סיפור קטן שסיפרתי לך אותו גם קודם, ויש עוד אחד. פנה אליי לפני מספר חודשים אדם, אני מעריך בגילאים ה-60 פלוס, שעובד בחברת הבטחה, והוא פשוט רצה להתקדם שם ולהוציא רישיון לנשק, ואמרו לו שכנראה תהיה לו בעיה עם זה, כי בזמנו, משהו כמו 40 שנה, 50 שנה קודם, הוא קיבל פטור משירות צבאי על רקע נפשי.
Okay.
וזה דבר שיכול להפריע לו להוציא רישיון לנשק, ואיך הוא בעצם קובע הוועדה הרפואית.
אז קבעת לו ועדה רפואית באיחור של 50 שנה?
זה לא, זה גם לא יהיה רלוונטי, אבל המלצתי לו לפנות בעצם לפסיכיאטר שיראה שמצבו העדכני הוא במצב שקשיר להוציא רישיון.
ואז עם זה להתקדם.
ועם זה להתקדם.
אוקיי.
עוד אחד שבזמנו פנה עם איום פנייה לבגץ במקרה ובקשתו לא תענה, זה היה עוד בתקופה שהכל נעשה ידנית, והיה לו, הוא היה בסביבות גיל ה-40, והיה לו סעיף ליקוי שביטה הפרעה קשה במחזור. אבל מה לעשות, זה לא גברת, זה אדון, כמו שאומרים הגששים.
אוקיי.
והפוינטה הייתה שהוא נולד בבית חולים הדסה תל אביב, בית חולים שכבר לא קיים הרבה שנים. אז כך שגם תעודת לידה הוא לא יכל להביא.
אז אולי הוא לא נולד ואולי הוא בכלל
אולי הוא לא נולד ואולי הוא שינה את מינו, אבל זה דבר שמאוד הפריע לו, וזה כנראה הייתה סך הכל טעות קולמוס, אבל מספיק לפעמים להפוך כמה ספרות בסעיף הליקוי, וזה משנה לחלוטין את המור.
וזה הופך את הסיפור. אני חושבת שאנחנו לא יכולים לסיים לפני שאני אשאל אותך, אתה היית רופא גדודי בלבנון, ואנחנו מציינים בימים אלה 20 שנה ליציאה מלבנון. יש איזה משהו שככה חרות לך בזיכרון מהתקופה הזאת, משהו שהולך איתך?
הייתי אז רופא גדודי בגדוד תותחנים, 404, שלימים הפך להיות גדוד מילואים בכלל. ובתור שכזה, למעשה, תותחנים הם לא תופסים גזרה, אלא גדודי אחר תופסים גזרה, ורופא התותחנים הוא רופא שמנהלים אותו ממוצב למוצב. ואכן הייתי גם באישי, בריחן, בינצ'פל ועוד. משהו שחרות לי ככה זה שכמובן בזמן רצח רבין, זיכרונו לברכה, הייתי רופא בגדוד, במוצב בריחן, 30 קילומטר, למעשה המוצב הכי צפוני של צהל בגזרה. ושנה לפני כן גם כן הייתי שם, ובדרך לריחן עצרנו באישי, והחובש החוגד, מה שנקרא, החובש הבכיר, כן. של גדוד הצנחנים, שם היה נכד של רבין. ומה שעבר לי בראש, יונתן בן ארצי, אם אני לא טועה.
כן.
ומה שעבר לי בראש היה, אולי אם הוא היה פה בזמן הרצח חלילה, אז מה היה קורה, איך זה היה נתפס,
איך
שהוא
היה...
פתאום רואה את זה, שסבא שלו נרצח בטלוויזיה.
כן, לא פשוט.
וגם האמירה של החובש באותו זמן של, וואלה, על חלי המדינה.
כן.
זאת הייתה התחושה, להיות שם בצפון, אתה שם וברצון להגן על המדינה, והנה בתוך המדינה עצמה, מה קורה?
מה קורה? כן, מחשבות לא פשוטות. דוקטור דני בלום, תודה רבה על המידע ועל השיחה.
תודה
אנחנו,
רבה לך.
בשמחה. אנחנו חותמים עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחלת לכם המשך יום מצוין, אנחנו נהיה פה שבוע הבא. יום שני, מ-12 עד 1, אנחנו חותמים את התוכנית. המשך יום מצוין.
שלך ללא תקנה עוד כיוון אפשרי הוא לא חוקי וגם לא מוסרי הזמן עובר